שישי. קרן. מרימים קרן. בואו נראה. אנחנו בקרן. סיפור קרן. עמוד 60. אנחנו בסוגיה שמתמשכת קצת על פני כמה שיעורים, סוגיית הכאב ומיקומו בתודעה האנושית בכלל והיהודית בפרט. אנחנו לומדים דרכים להתיידד עם כאב, למקם אותו במקומו, לראות בו פעולה לא רק שאינה שלילית במציאות, תופעה שאינה שלילית, אלא אפילו תופעה שאפשר לצמוח ממנה. כל תלוי כמובן במדרגות ההכרה של האדם, עד כמה הוא פתוח בהכרתו לתפוס את הכאב בצורה חדשה, עד כמה הוא חדשן, עד כמה הוא יצירתי, עד כמה הוא פתוח. כאשר אנחנו סגורים לכאב, כאשר אנחנו חווים את הכאב רק ברמת הרגש, הכאב תמיד הוא קשה. כשאנחנו מנסים לחוות את הכאב ברמה ההכרתית באמצעות השכל, אז למרבה הפלא, הכאב יכול להיות או להתאפס או להיות מובן בצורות חדשות. כן? כשהכאב מוגדר על פי הכרה חדשה, הוא יכול להפך מכוח מזיק לכוח מקדם. ופה יש כמה וכמה דוגמאות, אנחנו לומדים את זה. קרן התמרמרה על עצמה, מכיוון שהיא ציפתה שהזמן והאמונה ישימו באופן אוטומטי קץ לכאב שבליבה. היא חשבה שפירושו של הכאב המתמשך שלה הוא שהיא נכשלה. אם כן, ציפייה מוטעת. כן? כאב שנמשך ונמשך זה עדות לכישלון. הציפייה שהכאב יחלוף או שאני אסלק אותו. ברגע שהכאב ממשיך להיות נוכח ולהיחס בנפש, מבחינתה זה היה נחשב ככישלון. יש פה פגיעה או פגימה בדימוי העצמי שלה כעובדת השם. איך יכול להיות שהכאב עדיין נמצא בתוכי? אני לא מעריך, כי זה דברים שכבר דיברנו עליהם פעמים הקודמות. יש פה דברים שכבר חוזרים על עצמם. היא חשבה שפירושו של הכאב המתמשך שלה הוא שהיא נכשלה. זו עדות למדרגתה המוסרית. זה מה שהשם מצפה ממנה, להיות מעין מלאך, שלא יכאב לה. שהיא לא עברה היטב את תהליך האבל. כאילו תהליך האבל, עניינו, זה לסלק את הכאב מבלי להשאיר אפילו צלקת. זה לא תפקידו של תהליך האבל. כן? אנחנו מדברים על עיבוד אבל, ולא על סילוק אבל. אנחנו מאבדים את האבל, ולא מסלקים את האבל. למה אני אומר מאבדים? אתה לוקח עץ מהיער, אתה מאבד אותו, הופך אותו לשולחן. העץ נעלם? הוא שינה צורה. זה הכל. הוא פשט צורה, ולבש צורה, אבל עדיין זה הרכב הכימי של העץ מהיער, נכון? אותו דבר גם פה. הכאב, אמרנו כבר, הוא חומר גלם. אנחנו מדברים על עיבוד של כאב, ולא על עיבוד של כאב, באלף. אנחנו לא באים לאבד את הכאב, בהרבה מן המקרים. לא באים לאבד, אנחנו באים לאבד את הכאב. נמשיך. היא לא עברה את היטב, היא חשבה ככה לפחות, שהיא לא עברה היטב את תהליך האבל. היא חשבה שניתן לעבור ממצב של יגון למצב של קבלה, כפי שעוברים מכיתה א' לכיתה ב'. כאילו מדובר באיזה פזם. גם הדוגמה של א' לב' זה לא נכון. כי גם לעבור מא' לב' זה לא פזם. זה תלוי בבשלות נפשית. יש לידים שנשארים כיתה א', זה לא עוברים באופן אוטומטי לכיתה ב'. זה לא, על פי רוב כן. אני הייתי, ובספר תיכון הייתי בכיתה י' שנתיים. אבל אי אפשר להשאיר יותר משנתיים ב' אז העלו אותי ל-י' א'. למה אותו שדבר אני צריך להשאיר בכיתה י' שלוש שנים? כן? אבל זה לא. אז כיתה ת' עשיתי בבית ספר האזורי של הקיבוץ, באמצע כיתה ת' העבירו אותי לבית ספר עירון בחדרה, בסוף כיתה ת' העבירו אותי לבית ספר כדורי, כיתה י' לא עלה יפה, נשארתי י' פעמיים, אחרי שנתיים הייתי אמור להישאר בי' אבל בלית ברירה העלו אותי ל-י' א', בסוף י' א' חזרתי לקיבוץ. הפסקתי ללמוד. זה המסלול שלי, מה אני יכול לעשות? זה המסלול התיכון, בריח התיכון. זה המסלול. אבל לא הייתי אמור לעלות. לא הייתי אמור, מבחינת הקריטריונים שלהם. לא הייתי אמור לעלות. אז גם פה צריך מאוד להיזהר, צריך להבין שהמעבר מיגון לקבלה הוא תהליך עמוק ורגיש מאוד. איך אומרים? שור בן יומו קרוי? שור. שור כי יוולד. מה, כבר הוא נולד, כבר קוראים לו שור? אדם בן יומו, לא קרוי אדם. לא קרוי מבוגר. הוא קודם כל תינוק, אחרי זה הוא ילד, אחרי זה הוא נער, אחרי זה הוא בחור, אחרי זה הוא... לאט לאט, תהליכים עד שהנשמה מגיחה או מתלבשת, כן? בנפש האדם זה שנים, תופעות. כאב אותו דבר. כאב אותו דבר. לאט לאט. לא עוברים יגון לקבלה ככה, כמו שאומרים א' לב'. לא. היא חשבה שניתן לעבור למצב של יגון למצב של קבלה כפי שעוברים מכיתה א' כיתה ב'. כתוצאה מאופן החשיבה שלה, מכיוון שכך היא חשבה, עכשיו היא כופה על עצמה תהליכים מלאכותיים. אתה מבין את הבעיה? כי, אתה מבין, הכל הולך אחרי ציפיות שלך. אם אתה באמת חושב שכך צריך להיות, אתה תהיה מוכזב שזה לא כך. כי נדמה לך שכך צריך להיות. כתוצאה מאופן החשיבה שלה, היא התמודדה לא רק עם הכאב על פטירתו של אביה, אלא גם עם הכאב שנוסף לה על ידי התחושה שהיא לא הצליחה להיות רוחנית באמת. שזה אבל לא פחות גדול. לא פחות גדול. בעצם להתאבל, קראנו זה מקודם, להתאבל על הדימוי העצמי שלי. הדימוי העצמי שלי שאני חושב את עצמי רוחנית מספיק, והנה פה מתברר באחת שאני בעצם לא רוחנית. הכאב עדיין נמצא בתוכי. אני לא מסוגלת לוותר על הכאב. כאב כפול. גם פטירת האב, וגם הכאב על הדימוי העצמי המת, כן? הנכזב שלי. כן, זה מאוד מעניין, כי באמת תשימו לב שהרבה פעמים הכאבים הגדולים שלנו לא נגרמים בגלל אירוע, בגלל הפיתורים, אלא בגלל האופן שאנחנו מתייחסים לפיתורים מהעבודה. השפיל אותי, פגעו בי, אני לא שווה. מזה הכאב. במקום שאתה תתמקד בכאב של עצם הפיתורים עצמם, שזה תופעה טבעית ובריאה והכרחית, וכמו שאמרנו, היא חומר גלם נהדר, היא לא פחות, היא לא שונה מכאב שיש לך כתוצאה ממכה. למה נוצר הכאב? כדי שתטפל. הכאב הוא תופעה טבעית שאומרת לך משהו פה לא בסדר. גם כאבי פיתורים, אפילו כאבי גירושים, זה כאב מאוד טבעי. אבל הוא נועד אך ורק כדי לשמש פלטפורמה לעבודה מוסרית. אבל ברגע שאתה מוסיף כאב על כאב, כן? לא רק שהתגרשת, אלא אתה גם אומר, אני כבר לא שווה ולא התחתן לעולם, אני לא שווה זה, כמלא, לא יחזבתי ולא הייתי רב. ברגע שאתה אומר דברים כאלה, הכאב הוא כפול. ואת הכאב הזה באמת אפשר להכיל. הכאב הזה הוא כבר לא חומר עבודה, אתם מבינים? זאת אומרת, הוא לא חומר עבודה. כי כל דבר, כל חומר גלם, הוא צריך להיות כפי ההרכב הטבעי שלו. אם הוא לא נמצא בהרכבת, אם הכאב לא נמצא בהרכבת טבעי שלו, אם אנחנו מוסיפים ומזריקים לו כל מיני חומרים, הוא גדל מעבר למידה הטבעית שלו, אי אפשר לעבוד יותר. הוא כבר לא נוח לאיבוד. הוא לא נוח לאיבוד. לא נוח. כן? זה מה שעושים הדמיונות. כל הפחדים שיש לנו, ערבים וזה, כן? זה בסדר להיות זהיר ולחשוש לדברים מסוימים. אבל מכאן ועד להיות בפניקה, זה כבר הדמיונות. ועם פחד כזה קשה לעבוד. עם פחד כזה שיש לנו מערבים, עם פחד כזה שיש לנו מומות העולם, קשה לעבוד עם פחד כזה. אם הפחד היה הפחד הרגיל, וירא יעקב ויצר לו, ירא שמא יהרג, ויצר לו שמא יהרוג את אחרים, זה טבעי. צר לו שאולי הוא יהרוג בני אדם. והוא מפחד שיהרגו אותו. אבל זה לא פניקה. זה לא אובדן השתנות. זה פחד ויראה שמביאים אותו לפעילות מדויקת, לתפילה, לדורון ולמחמה. יעקב לא מוציא שום תופעה טבעית מחוץ לגבולות שלה. לא ממעיט בערכה ולא מפריז בערכה. עם חומרי גלם כאלו, קל מאוד לעבוד. כשאתה מוסר חומרי גלם כאלה לתודעה האמונית, אתה עושה מזה, תוך חצי יום אתה עושה מזה שולחן נהדר. תוך חצי יום, כן? לפעמים דקה. כן? ככל שעדיין במדרגה יותר גבוהה. ראית תלמיד חכם חוטא בלילה, אל תהרהר אחריו היום, שוודאי עשה תשובה. הוא חטא, אבל הוא לא בדיכאון אטומי בגלל שהוא חטא. הוא לוקח את החומר גלם הזה, הופך אותו לתשובה. וידוי, חרטה, עזיבה, קבלה לבא. נקסט, קדימה. לא עומדים על המקום. הוא עובד עם זה יפה. עם חומר הגלם של החטא וצער החטא. אז נוסף פה כאב, כאב מופרז, שמקלקל את חומר הגלם. רגע, מיד, תחושת הכישלון שלה על כך שלא התאבלה כפי שצריך, כן? לפי דעתה, לפי דמיונה, גרמה לה לדחות את הכאב ולהיאבק בו, מה שחיזק את תחושת הכאב עוד יותר. למה היא נאבקת בו? כי היא לא מכירה בו. לא מכירה בו. כשאתה לא מכיר בכאב, אתה מנסה להיאבק בו, זה כמו להיאבק בתחנות רוח. זה כמו להיאבק באיתני טבע. כאב זה יצירה אלוקית. כי כוחות הנפש מעשה אלוקים המה, ולא ייתנו להשיג גבולם. כאב זה כוח אלוקי. אז היא מנסה ללחם בכאב, במקום להניח לו, במקום להניח לו, במקום לעקוב אחריו, במקום לאפשר לו, במקום להשתמש בו, במקום זה, נחם בו. לא הגיע שעתו להתנדף. לא הגיע שעתו. יש לו עדיין תעודה, יש לו עדיין תכלית. וכל דבר שיש לו תעודה, מתחזק במציאות. כך אומר הרב קוק. כן? אנחנו מתפלים, כן? אנחנו מתפלים, איך כל מיני תופעות שהן לא כך חביבות בעינינו. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח. זה מדהים. כן? כל הארגונים, הטרוריסטים האלו. מאיפה הכוח הזה שלהם? יש להם תעודה, יש להם תכלית, יש להם מקום. שעתה משחקת, זה נקרא השעה משחקת. יש להם תפקיד במסגרת התוכנית האלוקית. תפקיד. אתה לא יכול לסלק אותו. יפיח בצורריו. הוא ינצח אותך. זה לא הזמן שלו להסתלק, אתה לא יכול. אתה תעמוד מול התופעה הזו חסר עונים. אתה פה ושם, תקצור בו וזה וזה. אבל התופעה בעיקרה קיימת. מה קורה כאן? איך זה קיים? למה אנחנו לא ממגרים את זה? ריבונו שלה מניח לדבר הזה לקרות, לפי החשבון שלו. איך המציאות צריכה להתקדם? על פי סדרי הדין והרחמים, יש מקום לדבר הזה. ואי אפשר למגר את זה כרגע. מן השורש. תקה, תרבץ. הבא להורג אחרי השכם להורגו. תעשה פעולות מנה. אבל פעולת השורש שנועדה למגר את התופעה הזו משורשה, חוסר עונים. חוכמת חכמיו, כן? נאבדה. לא יודעים מה לעשות. פתרון שורש. לא יודעים. לא אנחנו, ולא אמריקאים, ולא הרוסים, ולא הטרפתים, ולא הברית, ולא שום דבר. כאילו התופעה הזו מחוסנת. יש בה איזה מין חסינות. כן? כרגע, כרגע. זה יעלה מיד. להישם אדם עד היד. יציצו. כן? בין לילה, להישם אדם עד היד. יציצו פועלי אבן, להישם אדם. יגיע הזמן. ברגע שיגיע הזמן, אופ, זה נופל. לא צריך אפילו לנקוף אצבע, זה פתאום נופל. כמו החומה הרוסית, כמו היטלר, עם שמו וזכרו. אבל הוא קיבל 8 שנים. 8 שנים הוא קיבל. מהשגחה עליונה. 8 שנים הוא קיבל. פשוט לא יאמן. 8 שנים. ברגע שנגמר לו אשראי, נגמר הסיפור. הכל נגמר. כן, כן, סליחה. מה רצה לשאול? עכשיו, עבר זמנו.
הרעיון, כן. הרעיון
שאמרת,
זה בעצם החלק, הרעיון
שסוף, שתחיל יותר זה הביאה. כן. זה קשור לעניין שתחיל, כן. הכאב הוא מבטא איזה סוג של, אם אפשר לקרוא לזה ירידה, או מצב לא תקין, חולי. כאב זה סוג של חולי.
זאת אומרת, זה לאיבוד בעין, מתעלים, כן.
לא ללכת לאיבוד.
כן,
כן.
זה
רגמר.
מבחינת
דעת
שזה בעצם נותן
כן.
שמחה.
Mm-hmm. אפשר להגיע לשמחה. אפשר להגיע מתוך הכאב לשמחה. כן. אמרנו כבר, אל תיוונו לידי ניסיון, כן. ולא לידי ניסיון שיש בו ביזיון. בונו של עולם, אל תנסה אותנו בכאבים יותר מדי. דיינו מה שיש לנו. גם זה בקושי אנחנו יכולים להכיל. כן. גם זה כבר, חושינו כבר כהים מלהכיל את הכאבים האלו. לא מבקשים את זה, אנחנו רק לומדים את זה ברמה העקרונית, ריבונו של עולם, שלא ייווצר הרושם, כאילו אנחנו לומדים את זה כדי לנסות את עצמנו. אני אומר את זה כבר עכשיו, כי הרבה פעמים מה שקורה בלימודים כאלו, שאדם מדבר על זה בצורה מסוימת, הקדוש ברוך הוא מביא עליו את הניסיון הזה, זה דבר ידוע. אני רואה את זה הרבה פעמים. גם בזוגיות אני רואה את זה, גם בלימודי מודעות. אז אנחנו מראש אומרים, מעכשיו ועד סוף השנה, או עד בכלל, ריבונו של עולם, אנחנו לא לומדים את הדברים האלה כדי לגרות את הניסיון בעצמנו. אנחנו לא רואים לניסיונות האלו, השם, תרחם עלינו, אנחנו לא רוצים כאבים, דיינו מה שיש לנו. אנחנו לומדים את זה, כן? תורה היא, וללמוד אנחנו צריכים, אנחנו רוצים להרחיב את המודעות, אנחנו לומדים את זה, אבל אנחנו לא מבקשים שנעשה אותנו. והיא אחר הדברים האלה. כן, כמו שאומרים שם חזל, היא אחר הדברים האלה. כן, אני לא אחר בדיוק מה נאמר שם, כן? ניסו את אברהם אבינו, כן? כתוב, ניסו את אברהם אבינו. לא אחר בדיוק מה היה הדיאלוג שם, השטן או משהו כזה, ואברהם אבינו דיבר באופן כזה, שבעצם גרם לנסות אותו. כן? והיה אחר הדברים האלה, ואמר השם אברהם, קח את בנך. מפחיד. אל תדבר יותר מדי על גבוהה גבוהה, שמה ינסו אותך. צריך להיזהר עם זה. רק לאחר שהשלימה, או. כן? בכל אופן יש קצת happy end לעניין הזה. רק לאחר שהשלימה עם היכרח לחיות, עם הכאב שבחסרונו של אביה, כן? נתנה לזה מקום, היא החלה למצוא לעצמה מקורות נוחם. לא מחוץ לכאב, בכאב עצמו אפילו. היא העלתה רעיון לפתוח קבוצת תמיכה עבור אנשים שאיבדו הורים. זאת אומרת, לאבד את הכאב. תמיכה להורים שאיבדו, לאנשים שאיבדו הורים, זה איבוד של הכאב. כן? אולי גם להחליש את הכאב קצת, אבל גם איבוד של כאב. לקחת את הכאב זה למקומות של יצירה. ולפתע היא הפכה להיות מלאת חיים. היא גילתה את הצד הפתוח של הכאב ליצירה. לא את הצד החסום, את הצד הסגור, כן? את הצד הפתוח. איפה אנחנו רואים את זה? כאשר מצרים נמצאים מאחור וים סוף מלפנים, נכון? מצב של מצוקה. הכל סגור, נכון? משה רבינו צועק. מה הוא מבקש? לפתוח פתח. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? סע. לך קדימה. לך קדימה. אל תעצור כאן. אתה סגור בתוך הכאב? לך קדימה. תפרוץ את הכאב בעשייה, ביצירה. תחזור לחיים. סע. תיפול אל תוך המים. אני אומר את זה במליצה, זה נקרא מועדים לשמחה. מה זה מועדים לשמחה? תמעד לתוך השמחה. לא תמיד קל לשמוח, אתם יודעים. לא, לשמוח, לשמוח. טיפה לתוך השמחה. רבי נחמן אומר, שכדי לבוא את השם צריך להיות קצת משוגע. להתגלגל בטיט. כן? רואים את זה לפעמים, לא, בסדר, יש איזה ויכוח ויש איזה מחלוקות, כן? איך בדיוק לשמוח, אבל לפעמים, אתם יודעים מה, בוא נלמד זכות. רוקדים על הגגות, רוקדים פה, רוקדים ברחובות, ברמזורים. לפעמים צריכים קצת להיות משוגע. כי אם אתה לא תעשה את הפעולות האלה ותחכה עד שזה יבוא לך בכיף, כנראה שלא תשמח בחיים. אולי תשמח בבורקס, אבל לא יותר. שמחה של אמת לא תשמח. כי אנחנו לא קל לנו לשמח, לא בהנחת תפילין ולא בעיטוב בטלית. אנחנו עושים את זה כשגרה. אנחנו עושים את זה אפילו נהנים במובן מסוים לזה. אבל לשמח זה לא דבר פשוט. צריך למעוד אל תוך השמחה. ליפול אל תוך השמחה. דבר אל העם וישהו. אם כן, הכאב היה מבחינתה, באמת, בבחינת מצרים מאחור וים סוף מלפנים, כן? עד שהיא באמת אמרה לעצמה, לנסוע, לנסוע, לפעול, לעשות. לפתע היא הפכה להיות מלאת חיים. היות שהיא השתמשה בכאב שבתוכה, מן הדוגמה, בכוח העיבוד והתעשייה, כן? מאבדת של ממש, תעשיינית של ממש, לוקחת חומרי גלם והופכת אותם, משהו, משהו, כן? היו תקופות בתחילת המאה הקודמת, שהרוסים היו מתמחים מאוד בהפשטת אורות. אבל הם לא ידעו, כן, הפשטת אורות, זאת אומרת, היו צדים בעלי חיים, כן? פושטים את אורם, מאבדים אותם עיבוד ראשוני, ושולחים לגרמניה כדי להמשיך את המשך העיבוד. כי בגרמניה הייתה את התעשייה המתאימה כדי לאבד אורות. אבל הם לא ידעו לאבד את זה, הם לא ידעו לאבד עד הסף. הם עשו עיבוד ראשוני. פושטים את האור, מולחים אותו, כדי שלא ירקב, ושולחים אותו לגרמניה. ככה עשרות אלפים של אורות, של דובים, וכל מיני תמסכים, כל מיני דברים כאלו, שואלים, וכאלו דברים אחרים, שולחים לגרמניה. ששם היה הקצה, השפיץ, של יכולת התעשייה. גם פה, אנחנו צריכים לקחת את הכאב, ולאבד אותו עיבוד ראשוני, עיבוד משני, לאחר מכן נוסף, עיבוד, עד שאנחנו מבינים את המצב שעם פרוות הדוב, הזאת, אפשר בעצם להתעטף בחורף. זה כבר מעיל. זה נהפך מאור גס ומסריח למעיל גבירות מן השורה הראשונה. ששוויו נעמד באלפי אלפי דולרים. עד כדי כך. אנחנו צריכים להביא את הכאב למצב כזה, שלא רק שהוא לא גורם לנו להיות עירומים ביום צינה, אלא הוא מחמם אותנו. טוב, הגזמתי כבר, כבר הגזמתי. אבל על פי המשל, אני אומר, על פי המשל, כן, לפשוט את אורו של הכאב, לאבד אותו ולאבד אותו, עד שהוא יהפך למעיל פרווה יקר ערך. אבל פה אנחנו רואים, זה סך הכל אישה פשוטה, רבותיי. לא מדובר פה כרגע על רחל אשת רבי עקיבא. מדובר פה על איזה גברת מרמות, אני יודע מאיפה. איזה עקרת בית. זה כל הנשים שמופיעות כאן, אגב, זה לא כוכביות. זה כל הנשים פשוטות. היא גם אומרת את זה. אישה אחת שהייתה אצלי, אישה אחת שהייתה את זה. זה נשים פשוטות, אנחנו לא מכירים אותם בכלל. תקיש באינטרנט, לא תמצא שום דבר מזה. כלום, נשים פשוטות. סך הכל הקשיבו, פתחו את האוזניים, היו בסנדנה, עשו מה שצריך לעשות, וראו זה פלא, הצליחו להגיע למצבים האלה. זה מאוד חשוב שמביאים לנו דווקא את הסיפור של אנשים, האלו הפשוטות. אם הם מספרים לנו את הסיפור הזה על הרב הר לוין, כן, או על רבי עקיבא, זה מאוד יפה, אבל זה לא בשבילי. אה, רבי עקיבא, באמת. רבי עקיבא, כן, זה. אבל שמספרים לנו את אנשים כאלו, אני גם יכול, אני גם יכול. כך מסביר רבי נחמן גם בחיי הרן. כן? חיי הרן, הוא אומר, רבי נחמן אומר, שהוא שם ספר על הניסיונות שהיו לו בנעוריו עם כל מיני יצרים, כל מיני דברים כאלו, עם יצר האכילה, וגם היצר ההוא, הוא לא אומר מה זה, אבל כולם מבינים, כן? ותדעו לכם שהיה לי ניסיונות, וזה, וזה. ואני מספר לכם את זה כדי שלא תחשבו שבגלל שאני הנין של בעל שם טוב, בגלל זה אני מצליח. לא! יש לי ניסיונות קשים מאוד. והכל זה בעמל. עמלתי קשה מאוד כדי להגיע לאן שהגעתי. בגלל זה הוא מספר את הניסיונות שהיו לה. לעומת סיפורי הצדיקים, שהכל מוצג שמה, כאילו, הכל פשוט, אפס חיכוך, כאילו מדובר באנשים שחיים מחוץ לאטמוספירה, כן? מרחפים באוויר, בלי כוח כבידה כזה. הסיפורי הצדיקים האלה הם מזיקים, הם מזיקים. כי זה לא משקף את העמל שהאדם צריך לעמוד בו. אני רוצה לשמוע דווקא אנשים שקשה להם, קשה להם, הם טבועים בים של יצרים. ובכוח הרצון הם מצליחים להתמודד. זה אני רוצה לשמוע. זה יותר מעניין אותי. מאשר סיפורים על כל מיני צדיקים עם עמילן כאלו. כן? בלי כוח כבידה בכלל. מעופפים. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. יש מספיק מלאכים בשמיים. כן? מספיק מלאכים בשמיים. זה חנוך שהיה כמו מלאך. אז הקדוש ברוך הוא לקח אותו. כן? כן? לקח אותו כי איננו. כן? הוא היה איזה מין מלאך כזה. כך אומר כתב סופר, שחנוך היה מין טיפוס כזה, שהוא לא היה מתהלך בין הבריאות. הוא היה מלאך, הוא. כן? ולא חפץ, כך הוא אומר, לא חפץ הקדוש ברוך הוא בצדיקים כאלה. לקח אותו. שמע, אתה צדיק, בוא אליי. כן? בוא תצטרף לחבורה שלי. שם אותו שם בגלגל השביעי של השמש. איפה ששם אותו, אני יודע מה. פה אנחנו צריכים בני אדם, זה לא מתאים פה למלאכים פה. אנחנו פה נמצאים אנשים שכועסים, מתגאים, אנשים עצובים. אנחנו רוצים כן? ללמוד מאלה שקשה להם. אז לכן, גברת הזוי, כן? ללמוד מנה. היות שהיא שמשה בכאב שתוכל למטרה גבוהה יותר. העזרה לזולת, שימו לב, כן? פלא פלאים. העזרה לזולת העניקה לכאב, יפה מאוד. משמעות. הכאב הביא אותי לעזור לאנשים להתמודד עם הכאב. הצמדתי תו מחיר לכאב. כאב שווה עזרה לזולת. מדהים. הרי אלמלא הכאב זה לא היה קורה. נכון? נמצא שהכאב הוא שהוביל לכך. באופן אוטומטי הכאב מתמתק על ידי תולדתו המוסרית. שלא נטעה. כאשר הכאב מוליד סדנה, סדנת תמיכה לאנשים שכולים, נמצא שהתולדה היא מזככת את האב. מזככת אותו. יש יחסי גומלים ביניהם. מזככת אותו. טוב, יש פה עוד סיפור. כן, שיעורים שלנו קצרים, אבל אני חושב שהחומר שאנחנו לומדים הוא סך הכל מעורר למחשבה. אז אל תסתכלו על כמות השיעור, זה רק חצי שעה או לפעמים אפילו פחות, אבל זה בסדר, זה בסדר. אני אמרתי לך, אני בכלל לא בעד שיעורים של שעה, באופן כללי. כן? לא בעד שיעורים שעה, כן? אולי, אולי 3/4 שעה. אני חושב שחצי שעה, אם אומרים מה שצריך להגיד, יש די ויותר. לא צריך גם להמיס על אנשים יותר מדי. שעה, מי יכול להכיל שעה? אתה יושב שעה ומקשיב, מקשיב, מקשיב. זה קשה, זה יוצא שסך הכל השיעור שעה, כי זה חצי שעה, הפסקה של 10 דקות, ועוד פעם חצי שעה. נכון. אבל בכל אופן, אני חושב שלא צריך, באמת לא, זה תפסת מועד, תפסת. זה מעט המחזיק את המרובה. אם אתה אומר דברי טעם, אפשר גם לדבר 2 דקות. זה יכול לפרמס בן אדם למשך שבועות. כן? ולא להיחס בכל הכוח לקריטריונים האקדמיים של שעה, 3/4 שעה, כל מיני חשבונות כאלה. אז אני קצת מנחם את עצמי על זה שהשיעורים הקצרים, אני מקווה שאתם חושבים כמוני. כן? נעצור פה, בעזרת השם.